גבירותיי רבותיי, לפני 20 שנה כשהוציא את הספר שלו, חמורו של משיח המדינה רעדה וגעשה. הספר הפך לבסלר מטורף, אבל הוא גם הפך למסמך, יש את צממורת, ספר, הוא הפך למסמך שבעצם הגדיר את הדור הבא, את הדור של עכשיו. כי אז לא האמנו שזה יכול לקרות, לא האמנו שהזרמים התת-קרקעיים האלה של החרדים, של מה שצומח, של רצח רבין, ומה גילינו אחרי רצח רבין, וחוסר העיסוק האמיתי במה שקרה באוכלוסיות מסוימות, בשכבות מסוימות באוכלוסייה, לא עסקנו, לא טיפלנו, לא ניקינו. נתנו לזה כי רצינו, איך אומרים, אחדות, שקט, נכון? הייתה טראומה לאומית. וספר יחזקאל לקח את הדבר הזה, שפך את זה לתוך הספר שלו, חמור של משיח, טלטל את המדינה, ומה שנקרא, מאז עברו הרבה מאוד מים בנהר. ספי התיישב מול המחשב עוד פעם, התקן את הספר, והוא כאן איתנו. גבירותיי ורבותיי, ספי רכלבסקי. עם הגרסה האדומה החדשה של חמורו של משיח. אתה לא נראה כמו חמור, זה כבר נגיד. תן לי רגע לגעת, שנייה רגע, אני מדבר איתך על זה כבר מלא, וככה, ופה ושם, והוא כבר... זה החדש. חמורו של משיח. אני מנשק את זה.
יש לו עוד 50 עמודים כאילו של פתיחה שהם מתחברים מהקוריות.
לא, אני פשוט מרגיש שזה שלי, שזה אני, זה עליי. ועליכם, ועל כולנו, הישראלים, הדמוקרטים, הליברלים, שאכפת לנו מהמדינה הזאת. לפני כמה חודשים צלצלתי אליך, אמרתי לך, בוא תתראיין אצלי בפודקאסט. ועשינו שיחה שעד היום מאזינים לה בפודקאסט, בבריקדה, עד היום ממקום שני בהאזנות. היית אגב חודשים, היית ראשון, אבל אז ההיפרדות, הסיפור של ההיפרדות תפס קצת, ועכשיו יצא הספר. תשמע, אני לא יודע מאיפה להתחיל את השיחה הזאת, כי יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. חמורו של משיח, מה שלמה של החמור בימים אלה?
קודם כל תודה רבה על הפתיחה. גם השיר קודם, אתה יודע, אפרופו כן. עברנו את פרעה, תראה. אנחנו עכשיו במשבר כמובן מאוד גדול, ובאיום גדול. אבל כמו בחיים פרטיים, משבר יכול להיות לו גם הזדמנות. אתה יודע, אתה אולי לא, אבל הרבה פעמים אתה יודע שמראיינים אותי היום, יודע, אומרים נביא וכולי, ואני אומר לא, שאתה עוזב תפוח, שאתה יודע באיזה מהירות הוא יפגע, זה ניוטון, זה פשוט ניתוח מדויק של המצב. אבל הרבה פעמים לפני שדבר קורה, אנשים... לא רוצים להאמין שזה המצב. ואתה יודע, בחיים של אדם פרטי, שנגיד חי מאוד לא בריא, מעשן, לא יודע, ופתאום יש לו התקף לב מאוד קשה או משהו חלילה, אז באה אליו הרופא, בוא נגיד רופאה, ואומרת, תשמע, או שאתה משנה את החיים לחלוטין, עושה ניתוח, או שאתה מת. ואז המציאות היום היא יכולה להיות הזדמנות, אבל אם לא נשכיל, תכף נדבר, איך לממש את ההזדמנות הזאת, אז מצבו של החמור יהיה עגום מאוד, אם הוא בכלל יחיה.
בוא נעשה רגע משהו, מסע בזמן. כשהתיישבת לכתוב את הגרסה הראשונה של חמור של משיח, אז בעצם הקלש הגדול היה חילונים חרדים, נכון? זה היה, התחושה הייתה בשנות ה-90, הייתה תחושה כבדה.
גם רצח רבין, אבל
רצח
עבדתי
רבין,
עליו,
כמובן.
אבל עבדתי עליו הרבה שנים קודם. תראה, עבדתי, עשיתי עוד סדרה בגלי צהל, ששם התראינו. בעוונותיי ראיתי את זה מי שהייתי נער באוניברסיטה הרבה שנים. ראיתי שכמו שקרה לעם שלנו כמה פעמים, עולה תפיסה משיחית מאוד קיצונית, שראיתי אותה גם כבר בגרסה הראשונה כתבתי, איך היא הולכת ובולעת את רוב מה שהייתה פעם, ציונות דתית מתונה, אנשים פה בעמק חפר ואולי זוכרים ומכירים, קשה בהערות הסנברים, לא רואה אתכם את הגילאים, אבל אתה יודע, מפדל של שנות ה-50, 60, 70, עוד היה ריקודים מעורבים בבני עקיבא, הבריכות מעורבות, היה משהו אחר לגמרי. אבל ראיתי את זה משלב מאוד מוקדם, שזה הולך לבלוע את זה, גם את החרדים וגם את המסורתיים, ובסוף, אם לא יעצר, יבלע את כל מדינת ישראל. זאת אומרת, תפיסה מאוד קיצונית, שתבלע אותה, כשיש שבעיה מאוד מאוד קשה, היא, אתה יודע, נקרא את זה, אני קורא לזה פרחי הרוע צומחים בחושך. הציבור הישראלי הכללי, החילוני, בעצם לא יודע. הוא לא מבין אפילו את השפה. זה, תחשוב, אנחנו מתמודדים שנים מהעולם הערבי, תאר לך, אמר לי את זה אילנה דיין, תאר לך, אנחנו בלי קברים, בלי יהודי ערי, בלי דוברי ערבית. אני אתן לך דוגמה מימינו, בסדר? מעכשיו ממש. אמרה, בטח שמעתם, חברת הכנסת סון הר מלך, על הרוצח משפחת דוואבשה, שהוא קדוש. עכשיו, היא ניסתה למלמל על זה מילים, שכאילו הודעה לא בככה, ואז זה הדיון, האם הוא רושע בסדר, לא בסדר. אבל זה רק מילים, אתם יודעים, יש דברים שאנחנו אומרים שלא זה מה שאנחנו מתכוונים. הסיבה שהיא אמרה קדוש, היא שהרב שלה, כמו הרב של בן גביר, הוא העלה אותו לבמה ביום הניצחון, כמו גם של סמוטריץ', הוא הרב הכי חשוב היום בישראל, אולי בעיניי האדם הכי חשוב ב-30 השנה, הוא הרב דוב ליאור. והרב הזה, תכף נדבר עליו אם תרצה יותר, הוא בין השאר קבע שברוך גולדשטיין יותר קדוש מכל נרצחי השואה. עכשיו, זה לא שיש מחלוקת אם הוא עשה, כלומר, גם סון הר מלך, שהיא אומרת על הרוצח קדוש, זה לא כי הוא לא עשה, כי הוא עשה. אם הוא לא היה עושה, הוא לא היה קדוש. עכשיו, את זה ברגע שאין מי שיסביר לציבור ביד בחי, למה היא מתכוונת? אז זה עניין כזה, לא מבינים על מה מדובר. על זה מדובר. עכשיו, צריך להבין את רמת הטירוף וחוסר ההתמודדות. הזכרתי את הרב ליאור, כדאי להכיר אותו בשביל להבין על מה מדובר. הוא אגב, אני ראיינתי אותו לדעתי רעיון יחיד שהוא נתן אי פעם, עשיתי סדרה בגלי צהל עוד ב-85, די מזמן. הוא נתן שם את שני הפסקים, שהם אלה שנגיד סון הר מלך, הם מספיקים לרציחות. מה הוא אמר? הוא אמר, מוקלט, כן? הוא אמר, אחד במצב מלחמה לא שייך גדר חף מפשע. התחביר טיפה מסובך, אז חילונים זה מסובך, אבל לא, מה הכוונה? אין במלחמה חפים פשע. מלחמה היא טוטלית, מותר להרוג תינוקות, ילדות, כולם. שתיים, אנחנו במצב מלחמה תמידי עם כל הערבים בארץ, כולל אזרחי ישראל. כלומר, צריך מצווה להרוג כל ערבי, תינוקת, ילדה, זקנה, כולם. זה הפסק. עכשיו, זה לא רק פסק באוויר. המחתרת היהודית הראשונה, לא ראשונה, אבל המחתרת, מה שקראו לזה המחתרת היהודית, היה ארגון טרור מאוד משמעותי, הוא רצח ערבים, והם נתפסו אחרי שהם מקשו בפועל, כבר שמו מאות קילו TNT מתחת 5 אוטובוסים ערבים, במטרה שהתפוצצו בשוק במזרח ירושלים, זה היה מאות קורבנות. עכשיו, מפקד המחתרת הפיזי, מנחם לבני, העיד, שמי שלא רק שלח אותו באופן תיאורטי או אפילו מעשי, אלא טרף אותו כל יום, למה לא מפוצצים את האוטובוסים? למה לא מפוצצים את האוטובוסים? היה הרב דוב ליאור. עכשיו תחשבו, אם הוא היה מנהיג מוסלמי, הוא לא היה בכלא, היו מחסרים אותו. לא, לא נגעו בו, לא חקרו אותו. אגב, גם אנשי המחתרת חנו, נתנו להם חנינה, תוך מעט מאוד זמן, אתם יודעים, מוכרים משם חגי סגל עם בנו שזה נוביק, גם בין, אבל גם הרוצחים. ואגב, התוכנית שלהם שלא בוצעה, הבאה הייתה לפוצץ את כיפת הסלע, זה עם הזהב, במטרה להביא למלחמת גוג ומגוג, תבינו עד כמה הם קיצונים, אבל הם חזרו להוביל. אחר כך הוא שלח את ברוך גולדשטיין, ואגב, גם פה, כמו כיפת הסלע, זה לא סתם עצבנות להרוג מוסלמים. לא, היה אוסלו, אמרו לעצמם, איך מורידים אוסלו מהפסים? פיגועים של ערבים. איך פיגועים של ערבים? נעשה משהו שיצטרכו להגיב. חיפשו את הנקודה הכי, אחרי הר הבית, מרת המכפלה, מוסלמים קוראים, וזה עבד כמו שזה שעון.
אגב, זה 40, צריך להגיד
רגע,
את זה.
אנשים לא זוכרים, 40, תן לי רגע שנייה, 40, 40 יום, בדיוק, אצל מוסלמים תקופת האבל היא 40, לא 30, 40 יום אחרי טבח גולדשטיין, התחילו פיגועי ההתאבדות של החמאס, הם לא היו קודם. וזה עבד. זה לא נעצר פה. רצח רבין. 4 ימים אחרי רצח רבין, היה כנס חשבון נפש יחידאי לדעתי, של רבני הציונות הדתית. הייתי בו. קם, דיברו שם, היו רבנים חשובים, ליקים לבנון, פליקס, לא, רבנים חשובים. קם שם הרב יואל בינון. אמר להם בקול נרגש, מה אתם מדברים? כולכם יודעים מי המקור של רודף ומוסר, גם אליו הלך הרוצח להתייעץ, זה הרב דוב ליאור. מה הייתה תוצאת הדברים? אף אחד לא חקר את הרב ליאור, ויואל בן נון נמלט, לא חזר יותר לביתו באופרה, היה שנים עם האבטחים. שתבינו, ראשי המחתרת שהזכרתי, כמו חגי סגל ואחרים, גרים באופרה סבבה. הוא היה צריך להימלט. עכשיו, על האדם הזה שהזכרנו, הרב דוב ליאור, שתזכרו, יש לו בן גביר, זה הרב שלו, הוא העלה אותו לבמה בניצחון, סמוטריץ' הוא גם הרב שלו, אבא שלו הוא ראש כולל שלו. לפני 10 שנים בדיוק, ביום ירושלים 2013, במרכז הרב, מרכז הרב קוק, זו הישיבה הכי חשובה בארץ, ביבי אוהב לבוא לשם, והוא אמר, אחרי שהוא הוזהר, אני שמעתי אישית מיובל דיסקין, מימי אלון, מראשי שבק, מי זה הרב ליאור? הוא אמר, כי הרב ליאור דיבר שם, הצביע לה ואמר, הוא הסיירת שמובילה את עם ישראל. במדינה הזאת אתם חיים, הרב ליאור הוא מי שמוביל את הממשלה, קהלת המשיחית שהיא בתפיסת העולם הזאת, היא הביאה את ההפיכה המשטרית, זה הסיפור, אין אחר.
אוקיי. שנלך?
לא, עוד שתי מילים, שני הדברים המחרידים, צריך שנותן לשאול שאלות.
לא, אבל מתי זה קרה?
רגע, יתי לה, רגע, שני הדברים המחרידים, אחד, שצריך אותי לספר לכם, זה דבר הכי מרכזי, זה כמו...
לא, זה לא,
בואו. רגע, והדבר השני, שעוד נגיע אליו, אתם משלמים מיסים, במיסים שלכם, את התיאוריות האלה של סון הר מלך והרב ליאור, זה מה שמלמדים מאות אלפי ילדים.
אוקיי, עכשיו בואו, המשיחיות הזו שאתה מתאר אותה, ואתה, הייתה לנו שיחה השבוע בטלפון ואמרת לי, תשמע, יש בסוף השבתאות הזו, השבתאות הזאת היא בהיסטוריה האנושית היא קיימת, כל פעם יש איזה מנהיג כזה או איזה קאט כזאת, או, גם במאה ה-20 היינו כל מיני כיתות שקמות ואנשים הולכים, מתאבדים אפילו, מתאבדים בשביל המנהיג המשוגע הזה. מה התרופה לתופעה הזו? שהרי אנשים ליברליים, דמוקרטיים, אנשים שמכבדים את שלטון החוק, אנשים שחיים למען פריחה וסגסוג ופרוגרס וכדומה, הם לא עוסקים עכשיו כל הזמן בכל מטורלל שיושב שם באיזה, על איזה גיבה וחושב שלא יודע מה.
בקבינט.
אלוהים נגע בו, גם בקבינט, בסדר. אבל אנחנו גם לא יכולים לחיות ככה. אז אני שואל אותך, מה התרופה? כי הרי אם בממשלה, בקבינט הם יושבים, וראש הממשלה מתחנף אליהם, והם עמודי, הם הקביים שלו, אז איך אתה מנצח את הדבר הזה?
תראו, קודם כל, להבין רגע מאיפה זה בא. תראו, משיחיות, למה היא כל כך דבר חזק? כי בא מראש לענות על בעיה שיש לכל אדם. וזה הפער בין הרצוי למצוי. כאילו, אז אתה, עכשיו, בעיקר בדת מונותואיסטית יש לך בעיה. איך אתה, יש אלוהים, למה אנחנו סובלים, למה אנחנו בגלות? אומרים לך, העולם הבא. טוב, אף אחד עוד לא חזר משם. אז הנחמה הכי טובה זה משיח. מה זה אומר? העולם עכשיו הוא לא כמו שרוצים. אבל יבוא יום שיבוא משיח, ואז הכל יסתדר. עכשיו, ביום יום, בדת, הסיפור או האגדה המשיחית, היא דווקא שמרנית. היא גורמת לאנשים להגיד, לא נקום, לא נתמרד, נחכה שיבוא משיח. אבל ברגע שאתה חושב שבא משיח, אתה כבר לא יכול לעצור, אתה כמו אדם שהיה מורעב ומתנפל על משהו. ובהיסטוריה אנחנו, עכשיו תראו, כל פעם שבעם שלנו חשבו שהנה, הנה, הנה הזמן, זה נעצר, זאת אומרת, היה קשה לעצור. תבינו, במרד הגדול, שאחריו חרב בית המקדש, לא, אגב, לא שזה כזה אובדן, בית המקדש היה בית מטבחיים, אבל הגיע חורבן, רבי יוחנן בן זכאי, המתון, שבנה את יבנה וחכמיה, ממנו המשיכה יהדות, היה חייב להיות מוברח מירושלים של הקיצונים, אז, כמו החבר'ה של הרב ליאור, בארון מתים, להתחזות למת, כשהקיצונים רצו לדקור אותו, אמרו לו, החסידים, לא, זה גופה, אל תקלקלו, ככה הייתי יכול להוציא אותו. המרד הגדול, מרד בר כוכבא, או בן כוזיבה, שהרים אותו רבי עקיבא, המשיחיסט, גם, לא הצליחו המתונים לעצור את זה, וזה הביא לגלות. גם אצל שבתאי צבי, מה שעצר את זה, זה הסולטן הטורקי, שהכריח אותו להתאסלם. כלומר, זה רומאים, זה נעצר באפוקליפסה מבחוץ. לעם היהודי ולדתיים לא היה יכולת לעצור את זה. ולכן, היסטורית, זו הסיבה שחקרתי את זה בעבר, שגם שוצאתי את חמורו של משיח, זה בידינו. היחידים שיכולים לעצור את זה, אם אנחנו לא רוצים שיהיה פה אפוקליפסה גרעינית, אולי אוטוטו, אנחנו הולכים למזרח תיכון.
ארמגדון, בוא, יש מספיק אוונגליסטים שרוצים את זה.
נכון, נכון, האוונגליסטים גם, הם משיחיים. אגב, זה במאמר מוסגר, האוונגליסטים משתמשים, כמו שהחמורו של משיח, זה בעצם הכותרת היא של הרב קוק, שלקח את זה מצוצי הזוהר, הרעיון הוא שהמדינה החילונית, החומרית, שזה חמור, חומר, היא שלב שאחריו בדתיים והופכים אותו למדינה דתית. עכשיו, האוונגליסטים רואים בכל הציבור של המתנחלים שהם תומכים בו, חמורו של משיח שלהם, כי בהגדה שלהם ישו צריך לחזור רק אחרי שיהיה פה מלחמת גוג ומגוג ואפוקליפסה. אז הם דוחפים לאפוקליפסה, אולי גם הם רוצים שסעודיה יהיה גרעין, הכל סבבה. אבל רגע, אבל לשאלה שלך, אם אנחנו לא רוצים, יש שתי אפשרויות. אחת, שזה ייצר, כמו שרצו החבר'ה של הרב ליאור, כמעט הצליחו על פיצוץ כיפת הסלע, באפוקליפסה גרעינית. ככה זה ייגמר. זה אפשרות אחת, היא יכולה שהיא תקרה. אם אנחנו לא רוצים שזה מה שיקרה, הדרך היחידה תלויה בנו. ואנחנו צריכים קודם כל להבין, וזה מבחינות, כל ספר שקודם תרצה שיקרו, אבל פה זה ממש שליחות, ואז לעשות את הדבר האחד ויחיד, שהוא השאלה הקיומית שלנו. אם לא נעשה אותה, לא נחיה, אם נעשה יהיה בסדר, או אפילו טוב. ומה השאלה הזאת? תכף אני אגיד איך אפשר להגיע לשם. קודם כל, מה השאלה החדה? יש המון שאלות ויש הרבה נושאים וכו' וכו', אבל בסוף יש בעיניי שאלה אחת ויחידה. והיא הדבר הבא. היום שבת אז לא, אתמול הלכו ילדים לבתי ספר. בחינוך היסודי היום, מתוך אצל היהודים, מרבית בתי הספר הם כבר בהפרדה. זה הולך וגדל רוב דתי, חרדי, משיחי לסוגיו. אם אתם משלמים, אני מניח, משלמים מיסים, 18% מהמיסים שאתם משלמים הולכים למערכת החינוך. מתוכם 10%, לא מה 18, 10% מהמיסים שלכם, כלומר מכל 1,000 שקל, 100 שקל, הולכים לחינוך חרדי, דתי, משיחי לסוגיו. אוקיי? עכשיו, מה זה סוגיו? זה תבחרו. אתם אהבתם את אייכלר מה שהוא אמר, אהבתם את פינדרוס מה שהוא אמר, סונר מלך, אחד מכל אלה. זה. עכשיו, זה נשמע מצחיק, אבל זאת המציאות. עכשיו, שתבינו עד כמה זה מטורף, תחשבו על, אתם זוכרים שהיה גואל רצון? תחשבו, במקום לשים אותו בכלא ולהציל את אנשים שהוא השתלט עליהם, היום אומרים לו המדינה, תשמע, מה רצון הנכבד, החלטנו לתת לך מערכת חינוך, משלמים אותה מלא 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 מלא, אתה תלמד מה שבא לך, כל אישה ובת, שוכבת עם גואל לשלישי חמישי ושבת. מצחיק, אבל זה מה שקורה היום. אתם מממנים את זה. אתם מממנים למאות אלפי ילדים, לרוב בחינוך היסודי, חינוך מסית, מסית ברמה כזאת, צון הר מלך, אנטי דמוקרטי, אנטי נשים, אנטי לא יהודים, אנטי כל מה שאתם יכולים, גויים, מה שאתם רוצים לעלות על הדעת. זה בתור חינוך של קאט. עכשיו, מה המשמעות של זה? המשמעות של זאת היא הבאה. להפיכה המשטרית המשיחית, התמיכה האמיתית בה, היא 45 מנדטים. קיבלו הרבה יותר בבחירות, אבל כי לא עברו והם הסתירו וכל מיני, אבל אמת בכל סקר יש בערך 20%, 25 מנדטים, תמיכה קשה, ועוד 20 שהם רובם, כמעט כולם. חרדים, דתיים, מתנחלים, מסורתיים.
אגב, זה מספרים שגדלים. רגע. והולכים לאורך הזמן.
רגע, בדיוק.
הכוח עכשיו, עולה.
בדיוק, לא. אבל זה מה שיש כרגע. עכשיו, אם לא עושים שינוי, ילדים זה דבר שגדל. אני מניח שיש, לא רואה אתכם, מניח שיהיה לכם ילדים, יש לכם, יחדים, גדלים. אוקיי, מה זה גדלים? בערך גרוסו מאוד אותו חסור, אם ממשיכים רוב הילדים ביסודי לקבל חינוך כזה, תוך 10 שנים יהיו 61 מנדטים, שהם או סונר מלך או פינדרוס או מה שאתם רוצים, אוקיי? אז אין מה לעשות.
אבל התשובה היא שרוב הסיכויים, כפי שזה נראה כרגע, גם בחלוקה הפוליטית וגם במוכנות של מנהיגים פוליטיים לתת הכל, או כמעט הכל, הכל, לגופים הפוליטיים האלה, שאתה לא יכול לבלום את זה באמת.
לא, לא עתילה, אני חולק עליך.
איך אתה משנה עכשיו את כל המרחב החינוכי הזה, הפדגוגי, ואתה מלמד את הילדים האלה פתאום להיות ליברליים, דמוקרטיים.
עתילה, רגע, עתילה.
זה אנשים שאתה שואל אותם בסקרים. ספי, איזה סוג של מנהיג אתה רוצה? או אם נדייק, האם אתה רוצה מנהיג חזק? אז המספרים כבר לאורך שנים, בעלייה, הם לא מבינים בכלל שמנהיגות חזקה היא אומרת, מצפצפת על בית המשפט, מצפצפת על תקשורת חופשית, חופש ביטוי יוק, המלך אנד קומפני, זה הכלל.
עטילה.
הם לא מבינים את זה.
עטילה, תן לי רגע, אני אנסה לענות קודם כל מה צריך לעשות, ולמה זה כן ריאלי, כמובן, זה בידינו.
תסביר לי איך.
אני מסביר איך, אבל קודם כל מה. ורגע, לפני שאתה מתייש, אני לא יודע כמה אתם שומעים את עטילה, עטילה, אולי לא מוקדם כמו חמורו של משיח, אבל כבר הרבה שנים מדבר, הוא מהיחידים שמדברים, על שהחלוקה האמיתית היום בישראל היא לא ימין שמאל, אלא דמוקרטים ליברליים, הוא קורא לזה חורבניסטים, אני אקרא לזה משיחים, או לא חשוב, ברור מה...
החורבניזם זה, זה, זה מארבעה בינואר. עד אז החלוקה מ-2017, כפי שאני מתאר אותה, היא... בין ליברלים לשמרנים, עם כוכביות
ישראל. זה לא שמרנים, זה מהפכנים משיחים.
נכון, נכון.
ריאקציונרים. אנטי-ליברלים, בוא נקרא לזה
אנטי-ליברלים. נכון,
אנטי-דמוקרטים. אוקיי, עכשיו תראה. אז אמרתי רגע, אם לא, אמרתי לגבי החינוך, אם לא משנים, העתיד, שוב, כמו שאמרתי, אמרו לי נביא, לא, זה מתמטיקה. מספרים גדלים, לשם זה הולך. במקרה הטוב, זה או טורקיה או איראן או אפגניסטן, יותר קשוב לאיראן או אפגניסטן גרעיניות, כנראה ייגמר באפוקליפסה גרעינית. ברצינות, לשם זה הולך. האפשרות השנייה היא שמדינת ישראל מחליטה להפסיק לממן באופן טוטלי, מוחלט וחד. כלומר, עכשיו תזכרו, הדמוגרפיה...
אתה שומע בקהל את ה... אני אגיד את זה בעדינות חוסר...
חכו.
הספקות.
אוקיי, חכו.
הם עוד באירופה, הם היו ספקנים.
בסדר, בסדר, בסדר. בואו, בואו, בואו. שהרצל דיבר בשלהי המאה ה-19, היו יותר ספקות. רגע, חכו. תכף תראו למה זה ריאלי, קודם כל צריך להבין מה. לפני איך, צריך להבין על מה מדובר. כלומר, בעיניי זה obvious. אתם שמעתם על מדינה, אתם מממנים הסתה נגדכם. מדינה דמוקרטית מממנת הסתה נגד הדמוקרטיה. זה הזיה. על זה צריך לצחוק, זה בית משוגעים, מי עושה דבר כזה? הפסקת מימון טוטלית, תזכרו, אפופו הדמוגרפיה היא לא מאלוהים. מחוץ לישראל, מחוץ לבית המשוגעים הזה, בארצות הברית או בכל מקום, הציבור החרדי, דתי קיצוני וכולי, הוא לא גדל, אפילו קטן קצת. למה? כי אתם לא מאמינים לו 14 ילדים. אייכלר יש לו 14. 4 ילדים, חלק מתחלנים, הולכים לעבוד, חיים נורמליים. אף אחד לא מאמין את הטירוף הזה, אז זה לא גדל. עכשיו, כלומר, ישראל צריכה לממן אך ורק אתה צריך לעשות מראשיתה, אבל לפחות היום. מערכות חינוך אקדמיות לפי הגיל. מחנקת הקוונטים, מה שאין בתי ספר, פילוסופיה, אבולוציה, כל הטוב שיש במדע, בינה מלאכותית, הכל. דמוקרטיה, חקר דתות. רוצים ההורים לבחור 25% תיאטרון, גמרא, מישהו, סבבה. אבל זהו, בנים בנות ביחד, ערבים יהודים הכל. ירצו, יגידו דתיים חרדים, לא, לא. אנחנו רוצים... כמו היום. בסדר, לכו לעבוד, תעשו את זה פרטי, שקל לא תקבלו. עכשיו צריך להבין, הכל זה עליכם, למה? 55% מהגברים החרדים, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עובדים. לא נכון. המספר האמיתי, כשאני רחום וערך רב חסד, כולל בשחור, זה 18%. כל היתר עובדים בקט, רבנים, משגיחי כשרות, ובעיקר מלמדים את ההסתה הזאת. תראו, תחשבו למשל, אתם מכירים את גולדקנופ, שר השיכון שלנו? הוא איש מאוד 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 עשיר. איך הוא נהיה עשיר? הוא שנים עבד ברפתות בכפר ויטקין, או בכפר יהושע, אני כפר יהושע, המציא משהו? לא. הוא קיבל מהרבי מגור, חלק משמעותי מגני הילדים של גור, הכל במימון מלא 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 של המיסים שלכם, לגננות הוא נותן 2,000 שקל, ולעצמו ולחבריו, הוא משאיר יותר מחצי. מי זה? הוא נהיה עשיר. שתורמים, ראיתם המון אנשים תורמים לרוצח של משפחת דוואב, שמאיפה הם תורמים? ממיסים שלכם, רבנים. בקיצור, רק אלה. עכשיו, צריכה להיות כאן, עכשיו, זה לא רק חרדים, גם החבר'ה, רגע, של הרב ליאור, סמוטריץ' בן גביר וזה, זה לא אותם מספרים של חרדים, אבל גם הם, רובם המכריע, עובדים בלהרוס.
ספי, כל החרדים אותו הדבר?
לא, לא. קודם כל, רגע, לאט. אני רגע, רוצה להגיד איך לעשות, אני לא, לא, לא.
בסוף תגיד איך נעשה.
לא, 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 תן רגע, אני אחד, רגע, קודם כל, א', בני אדם, שוב, אני לא רואה בחושך, אני לא רואה אתכם, אבל בני אדם הם אף פעם לא אותו דבר. בכלל, צריך לזכור רגע, בוא נחשוב רגע דבר אופטימי, תכף תראו, נגיד למה זה מעשי ולמה זה כן אופטימי, או יכול להיות. אם הייתם מראיינים את השדרה המרכזית בגרמניה, את אותם אנשים, בשלוש נקודות זמן, 1930, 40 ו-50, נגיד מנהלי בנקים, מנהלי בתי ספר, מי שמובילים את המערכת. הייתם רואים אותו בן אדם, ב-1930 הוא נשמע ליברלי ויימר, ב-40 כמעט הוא היה מדבר נאצית, אפילו אם הוא לא מפחד, מבפנים. ב-50 הוא כבר היה גרמניה אחרת. כלומר, אנשים משתנים. ותרבויות משתנות, לכל מיני כיוונים. אני גדלתי, אני לא יודע כמה גם פה גדלו בעמק חיפר בזה, בהתיישבות העובדת, ישראל שאני הכרתי, נעלמה. המובן מאליו בכפר יהושע שגדלתי בו, העיקר זה עבודה עצמית, לא, ילדים מנהלל היה בוז כי יש להם פועלים. היום אין חיה כזאת. כלומר, אנשים זורמים. עכשיו, מה זה אומר אפרופו חרדים? אתה שואל אותי, חלק עצום מהציבור החרדי שבוי, כמו אלה של גואל רצון, אפילו האמונה באלוהים היא לא מי יודע מה, אבל הם שבויים. אם אתה בחור מגור, ואגב, הזכרנו גואל רצון, אתם יודעים שבגור, מה שמלמדים אותם, אסור לך, וזה במימון שלכם, אסור לומר שום מילה טובה לאישה, אשתך. לקיים יחסים זה כמי שכפאך שד, ככה. אמרתי לכם שהם רוצים את זה, אבל איך הוא יצא בשאלה? אין לו, הוא לא יכול לעבוד. אצלם מזכירים לו בית, איך הוא יצא, איך הוא יחיה? עכשיו, אם אנחנו מפסיקים את המימון, אתם תראו מה שקרה בראשית המאה ה-19, בא נפוליאון, גם לרומניה, הביא את האמנציפציה, ויהודים זינקו מתוך הגטאות לאוניברסיטאות, משם בסוף הגיע איינשטיין ופרויד וכל זה. אתם תראו שאם תעשו את מה שצריך, ותשימו את קיר הברזל, ותפסיקו את הכסף לרבי מגור, אלא תלמדו את האנשים שלו, פיזיק, אתם תראו אותם מזנקים החוצה. זה לא, הדברים האלה הם לא...
אתה מתאר תהליך שהוא לכאורה מאוד מאוד פשוט, או הבן שלי מסכים גם איתך. כן, שמע, זה איש רצי, טל.
איך קוראים לו?
טל, טל. הוא חמוד, הוא מחכה לי בסבלנות כל כך חמוד. תודה רבה, טל. בוא כבר. שנייה מסדר את המדינה ואני בא.
טל, הוא רוצה לדאוג שיהיה לך מדינה שתוכל לגדול אליה.
כן, כן, טובה. תשמע, אני אגיד לך למה אני שואל, כן, אני חוזר שנייה לשנות ה-90, בסדר? אני רוצה רגע להתעכב, הרי יש מין, זה כמעט מניה דיפרסיבי אצל החילונים. יש נקודות בזמן שאנחנו אומרים, החרדים זאת הבעיה הכי גדולה. היו נקודות כאלה בזמן ב-20-25 שנה האחרונות. החרדים, הם לא הולכים להתגייס, לא עובדים, לא עושים, מוצצים לנו, כל מיני ביטויים. אגב, אם אתה רוצה לבטל להם את הקצבות, אני מכיר אחד שעשה את זה יופי, קוראים לו ביבי נתניהו. אולי נחזיר אותו.
אגב, נכון, תילה.
אולי נחזיר אותו.
רגע, לא, ב-2000...
זה עבד, זה עבד.
לא ביטל, ב-2000, תבינו עוד כמה שינוי גדול. רגע, אני רוצה לענות, יש
את השואל... קיצץ, רגע, אתה רוצה להגיד את זה, בבקשה.
כן, רגע, שנייה. לא, אני רוצה גם לענות על שאלה, זה ידעי חשוב. ב-2003, היה לערף עין ממשלה יחסית חילונית, עם שרון ותומי לפיד. זה ביבי לא היה לבד, היה צריך גיבוי. הוא כשר אוצר לא עשה מה שאני מדבר עליו. עשה שינוי זעיר. קצת, קצת הוריד בקצבאות. התוצאה הייתה מסיבה.
מדהימה.
הילודה אצל משפחה חרדית ירדה בילד וחצי. אצל ערבים בכלל ירד בטירוף, ונשאר. היום ערבים, חוץ לבדואים, מולידים פחות מיהודים. אוקיי? זה היה שינוי קטן. כלומר, שינויים עובדים. עכשיו, אני רגע, רוצה רגע לפני זה, שיהיה לנו, שבטוח יהיה לזה לזמן, למה מה שאני מציע הוא מעשי, ושוב,
רגע, רגע, חכה שנייה.
לא
להגיד. נשבע לך, אתה תגיד את המילה האחרונה, אבל אני רוצה לעוד שנייה, מעניין, נכון? יופי. בוא נדבר שנייה על החרדים. כי הסיפור הזה של החרדים, אני שומע את זה כל הזמן עכשיו. במסגרת המניה דיפרסיה הזו שאנחנו חווים איתם, שפעם הם בסדר, ופעם אפשר לסמוך עליהם, ואולי אני אלך איתם לכל מיני, ויש כל מיני איים קטנים כאלה בבני ברק, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נה, יש פה הייטק, אתה נכנס לאיזה בניין, עולה לקומה, יש שם מלא הייטקיסטים חרדים. ויש את עדינה בר שלום המדהימה, שבזמנו באמת, אני ישבתי איתה לא מזמן לשיחה ארוכה לפני יום, לא זוכר מה זה היה, איזה חג היה, תשעה באב אני חושב, באיזה בית כנסת, וישבנו לשיחה ארוכה, ופתאום שמעתי עד כמה אבא שלה, הרב עובדיה יוסף, נתן גיבוי אמיתי, פיזי, פיזי, היה מגיע פעמיים בשנה למכללה שהקימה בירושלים, כדי להכין חרדים לעולם המתקדם, הנאור והטכנולוגי. וחיסלו לה את זה מיד אחרי שהוא נפטר. דרי חיסל את זה כמובן. אני אספר לכם סיפור קטן על דרי, אני לא יודע אם סיפרתי לך. יום אחד התקשרתי אליו, שהוא היה באופוזיציה, אמרתי לו, רב, היינו ביחסים טובים מאוד. אמרתי לו, רב, אני רוצה לעזור לך. אתה כל הזמן מדבר על זה שהצעירים המזרחים לא מקבלים את ההזדמנות ולא מנהיגות ולא זה, וכל הזמן דופקים אותם. בוא נעשה משהו, תקים בית ספר למנהיגות. אני מתנדב, אני בא להתנדב, ללמד אותם על פוליטיקה, מנהיגות, אזרחות, איך כובשים את הנקודות. אני, אתה יודע, אמרתי, אני באמת חשבתי על זה באמת. מסתכל עליי כמעט משוגע. כמעט אתה מנהגיד לי, למה לי? אם אני מוציא אותם מהחור הזה, מהחושך, אז הם לא צריכים אותי.
כמו גואל רצון.
הם לא צריכים אותי.
זה כמו גואל רצון.
כן, כן. אז אתה מבין, ואז עדינה בר שלום סיפרה לי את הסיפור, מה קרה בדיוק אחרי שאבא שלה נפטר. הוא בכה עם דמעות על הקבר, איך שהוא קם מהשיבה, הלך חיסל את כל מה שאבא שלה עשה. והרב עובדיה, אמיתי, היה מגיע כל שנה, פעמיים בשנה למכללה, כדי לתת את הסטמפה שלו, בנוכחות שלו. עכשיו אנחנו כולנו כחילונים הסתכלנו, מה הוא מדבר כל יום מוצאי שבת? זוכר? הדרשות שלו. לא הבנו מה הוא אומר. אבל במעשים האיש עשה דברים כדי לקדם את האנשים האלה. עכשיו זה לא קיים. הוא קיים ממש באיים קטנים. ולכן אני שואל, בנקודת זמן הזאת, במאניה דיפרסיה שלנו עם החרדים, איפה אנחנו נמצאים עכשיו?
תראה. בדיפרסיה שהיא הזדמנות למאניה.
יופי.
תראה. אבל אני אגב שווה לשמוע אותה, אני מכיר טוב, היא ידידה, עדינה היא גם, היא לא תגיד זה פומבי כי זה מסובך, אבל היא גם ידידה של החמור. תחשבו, היא לא גדלה בבית חרדי, היא כילדה הייתה שרה. תחשבו, גם הלבוש החרדי וגם בארצות האסלאם, אתם יודעים כמה ישיבות היו? אפס. לא היה דבר כזה, אתה ראה, לא, זה עולם שהמציאו פה, שוב, בכספים שלכם. אגב, גם כל המציאות הזאת של תורתו אומנותו, לא רק במזרח, אתם יודעים כמה תלמידי ישיבות היו בשיא השיאים בסוף המאה ה-19, הכי הרבה שהיו אי פעם בהיסטוריה של היהודים, כמה תלמידי ישיבות היו בו זמנית, אתם יודעים? לא שומע. בכל העולם. לא, 5,000 זה נע בין 3,000, אבל 5,000 היה המקסימום, וגם הם לא לכל החיים, כמו אוניברסיטה, כמה שנים. עכשיו צריך להבין מה מחרפן את המצב. קובע הרמב״ם, או קבע הרמב״ם, שהוא הפוסק הכי משמעותי, שולחן ערוך נשען בעיקר עליו, גם קצת על הארי, והוא היחידי שעז לפסוק, אם אין זמן להגיד על משיחיות, והוא אמר, יש לו ספר חשוב, הכי חשוב, משנה תורה, ששם די בהתחלה, כי זה חשוב לו, הוא ילחות תלמוד תורה, הוא אומר את המשפט הבא. הוא כותב, מי שמשים עצמו, לבטל עצמו מהמלאכה, לא לעבוד, לחיות מהצדקה, למען ילמד תורה, כן? כמו החרדים היום, הרי הוא מבטל את חלקו בעולם הבא, הוא ביזה את אור הדת, הוא קיבע את נר התורה, הוא מלסתם, גונב את הבריות, סופו שהוא יורש גיהנום. כלומר, אם אני מגיע לגיהנום, לא אתם, כולם חרדים. המציאות הזאת, זה אסור. זה אסור, ואף אחד לא יתיר את זה. אצל הרמב״ם, אחר כך מה שהקלו, כי הרמב״ם לא יתיר אפילו לקבל כסף על חתונה, או לרב שעושה משהו, הכל. אבל יש בזה היגיון, הוא אמר, אתה צריך לעבוד. בכפר ויתקין, בכל מקום אחר. לתת צדקה, בזמן הפנוי, ללמוד תורה, או לקרוא חמורות משיח, מה שאתם רוצים, אבל אם אתה מקבל על זה כסף, זה כמו מעשה זנות. אתה לא עושה את זה לשנזה, ואז אתה תיענש. עכשיו, מתי הוא יתיר ורבנים אחרים מצב כמו היום? רק זה הבטחות של ימות המשיח. תזכרו, יצוי מצוי. רק בימות המשיח זה מותר. אותו דבר, לא להתגייס. אתם יודעים, זה כבר, אתם מכירים מהתנך, יש מלחמת רשות, מלחמת מצווה, מלחמת מצווה, חתן מחופתו, אין פטורים. זה המצווה הכי גדולה, הכל, לא ללמוד. אף רב מעולם, מה שאנחנו, הטירוף של היום, לא לעבוד, לא הולכת לצבא, אין אף רב ששינה את הרמב״ם. מה עשו? הוראת שעה. כמו שאומרים לך, נגיד במלחמה, אתה יכול לחלל שבת ולאכול חזיר, אבל נקודתי, לא כי זה באמת מותר. זאת כל העולם המטורף הזה, בנוי על מציאות משיחית דה פקטו, שאתם מממנים. עכשיו, אתה שואל לגבי החרדים? מה שקרה לחרדים, הוא שהם הפכו, הציבור שלהם, למשיחי, אם היו פעם אנטי-ציונים, משיחיים, לאומנים, כהניסטים, דה פקטו, מאמינים בתפיסה הקוקיאנית של חמורו של משיח. אבל הציבור, כמו שאמרתי, הוא מגוון. אם אתה תשנה את המטריקס, אם אתה תשנה את המציאות, אתה תראה המון חרדים הולכים להייטק, להשכלה, הדברים האלה ישתנו, אבל זה בידיך.
כן, טוב, הבטחתי שאני אתן לך את הסיום, נכון?
אני לא שומע. איך זה יקרה?
עכשיו הוא נותן את איך זה יקרה. אז איך זה יקרה, ספי?
אני מסביר, אגב, אני יכול להישאר גם הרבה זמן, אני לא, חשוב. לא, לא, זה שליחות.
אתה לא רוצה לקרוא שיקראו את הספר?
רוצה.
אז אל תגיד הכל.
לא, לא. תראו, מה שהצעתי בתור הדבר המרכזי, כלומר, הפסקת מימון וחינוך אך ורק דמוקרטי בישראל. למה, קודם כל ברמה התיאורטית, תכף אני אסביר מעשית, למה זה לא סיינס פיקשן? כי אדם שחי חיים הכי לא בריאים, אישן, חי הכי לא בריא שיש. פתאום יש לו התקף לב נוראי, או משהו, חלילה. אמרתי, מגיע לרופא, יותר עוד רופא, ואומרת לו, אתה חייב לשנות את החיים מהיסוד. ובמצבים כאלה אנשים פתאום עוזרים כוח. עכשיו, אתם יכולים לראות את המחאה שקמה בחודשים האלה, היא לא הייתה קודם. אמר אליוקים רובינשטיין פעם, ויץ' נחמד, אמר, לא ליום, פעם, עבר. אמר, עברנו מחברה של קני דלך וקרטוף הלך, פיס הלך, לחברה של ביסלי וכיף לי. כלומר, מאנחנו לאני. פעם ראשונה, אנחנו עכשיו 50 שנה לכיפור, פעם ראשונה מיום כיפור, 50 שנה, שהציבור הלא משיחי, פתאום נהיה אנחנו. פתאום פועל, פתאום קם, לא עסוק רק בלעשות כסף ולבלות. עכשיו, זה דבר עם כוח עצום. יש שיר של יהודה עמיחי, גם אגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות. המעשה הציבורי הוא הפוך. שיד פתוחה ואצבעות נהיית אגרוף. עכשיו, מה הדברים המעשיים שצריך לעשות? אחד, קודם כל צריך בלימה. כלומר, דיברת בשיחה, שמעתי רק את הקצה עם בכר, שההפיכה המשטרית תיבלם, לעת עתה היא נבלמת לא רע. תראו את הכוח של המחאה. אגב, הייתי מורה לפני, תראו איך זה עובד. עבר משהו, זה יבוטל, אבל המבחן האמיתי לפנינו. האם הבחירות הבאות יהיו דמוקרטיות? כלומר, גם אם עכשיו לא יקרה כלום, אם ישנו בסוף את הוועדה לבחירת שופטים, יעשו בסוף טריק, אתה לא יכול לנצח את פוטין בבחירות, נכון? אז זה אחד, זה אפשרי. שתיים, תודעה. כלומר, טוב, מהזווית שלי, אם הייתי מיליארדר, עטיל היה כותב את הספר, הייתי קונה לכל משפחה, כי באמת, אמר, לא נכנס לפה, אמר בזמנו שרון שזה שינה את המדיניות, ברגע שהם מבינים, יש לזה כוח. לא כל ספר, אבל אתם יודעים, מדינת היהודים של הרצל, יש טקסטים שיש להם כוח. אבל לא רק הספר הזה, פשוט להבין מה קורה. שלוש, להשיג את ההישג הנדרש בבחירות. עכשיו, אני לא אמור להיות חשוד כאיזה אופטימיסט, חסר תקנה, הספר הזה אמר מה הולך לקרות, בעוונותיי יצא לי להזהיר כמה פעמים לפני רצח רבין, וגם הבחירות האחרונות, כתבתי עליהם מראש מה תהיה התוצאה הלא טובה, באחריות, אפשר להוריד את הגוש הזה, המשיחי, חרדי, כולל נתניהו, ל-45 מנדטים. גם היום זה לא רחוק, בסקרים 52, יש גם כאלה שלא עוברים, זה בעצם 50, זה אפשרי לגמרי. התמיכה האמיתית, אמרתי, לשם. אוקיי, למה זה הכרחי? בשביל להשיג רוב מסיבי, 75, שלא תלוי באף אחד מהגוש הזה, חרדים וכולי, וגם לא תלוי בערבים. אוקיי. עכשיו, 4 היא הבעיה הכי קשה. היא הכי קשה, אבל אני מאמין שגם אותה אפשר לפתור. והיא שתהיה הנהגה שמסוגלת לעשות את השינויים שנדרש. כי מבחינת התמיכה הציבורית, עטילה באחריות. אם יש שתי מפלגות, מפלגת עטילה, תומכים בדמוקרטיה ליברלית, והנגדים, מתנגדים לדמוקרטיה, אתה משיג 75 פלוס, שגם מוכנים לשינוי. בכל סקר שתבדוק, תחבורה בשבת, נגד חוק השתמטות, יש רוב מסיבי. מסיבי. לדבר הזה, אם ברגע שאנשים יבינו, לא מעוניים יותר טירוף, מעוניים לכולם, חינוך דמוקרטי, אקדמי, סבבי. אפשר להשיג רוב. האם יש הנהגה? זו שאלה קשה. רגע, לא, אני אומר, האם, עכשיו תראו, אני אגיד לכם את הדבר האופטימי בזה, מה הפתרון? כי גנץ ולפיד היום לא שם. נגיד, למשל, שדיבר גם חלק מבורות, אתם זוכרים שדיבר פינדרוס של להט"ב, לא רק להט"ב, בכלל, חופש מיני יותר גרוע מדעש ואיראן? זמן קצר אחר כך הלך גנץ אל הרב של פינדרוס, אל הרב ברגמן, שגם אחרי שהוא אמר, אמר פינדרוס מעולה, תמשיך, תמשיך. אי אפשר ככה. עכשיו, האם, עכשיו, יש פה את האפשר, א', פה אגרוף, יש כוח עם הנהגה מתאחדת. מעבר לזה יש כוח של ציבור. אם הציבור יבין שמה שצריך לעשות זה שינוי רדיקלי, מנהיגים מקשיבים לציבור. מעבר לזה יכול להיות שיצמחו אנשים מתוך המחאה. אני לגמרי אומר שפה הבעיה הכי חמורה. אבל להשיג את הרוב, שיביא לך את היכולת הפוליטית לעשות את השינוי הזה, זה ממש ממש אפשרי, עטילה. באמת.
עם הנימה האופטימית הזו, אנחנו אומרים תודה רבה לספי יחלבסקי!
רגע, 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 התנצלות, התנצלות קטנה. אני נורא אוהב לחתום לאנשים, אבל הבאתי נורא מעט ספרים, איזה חמישה. אז מי שרוצה עכשיו, אם לא, אני מבטיח שמי שירצה ייתן שם וזה, אפשר לשלוח לו בדוח, חתום
על... ובדברי, ספרי דברי ההיסטוריה, אנחנו נכתוב שככה יתחיל הלינץ' על ספר יחלבסקי בכפר ויטקין. הבטיח חמישה ספרים ל-200 איש, כל הכבוד, בהצלחה עם זה. ספי, תודה רבה, תודה רבה לכם. שנה טובה, חברים יקרים.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.